הנושא שאנחנו נלמד היום הוא נושא שמופיע בספר דברים, מופיע פעמיים. היום אנחנו נמצאים בפרשה הראשונה של הספר, פרשת דברים, שם הוא מופיע העניין הזה בפעם הראשונה. בפעם השנייה הוא מופיע בסוף ספר דברים בפרשת כי תבוא. על מה מדובר? נקרא פסוק אחד מפרשת השבוע, בפסוק אחד, שניים מפרשת כי תבוא, ובשניהם הרעיון הוא אותו רעיון. פרשת כי תבוא זה אחד הפרשיות בסוף ספר דברים. בפרשתנו בתחילת ספר דברים, ממש בהתחלה, זה הפסוק החמישי של הספר. כתוב הפסוק, בעבר הירדן, בארץ מואב, הוהיל משה בהר את התורה הזאת לאמור. זאת אומרת, משה רבינו, מתי שעם ישראל היו כבר בסוף שנת ה-40, עם ישראל היו בעבר הירדן, היה לפני שנכנסו לארץ, לפני שעברו את הירדן, משה רבינו בהר את התורה ב-70 לשון, ככה רש"י מסביר, שהמילים בהר את התורה, הכוונה שהוא תרגם את התורה כולה, את כל התורה שהיה עד אז, הוא אמר אותה ב-70 לשון. זה כתוב בתחילת ספר דברים. אותו רעיון, אמנם בצורה קצת שונה, מופיע בפרשת כי תבוא בסוף ספר דברים. שם כתוב שמשה רבינו אומר לעם ישראל שאחרי שהם כבר יעברו את הירדן, מה שדיברנו כרגע שמשה רבינו אמר את התורה ב-70 לשון, שהיה לפני שעברו את הירדן. משה רבינו בעצמו אמר להם את זה ב-70 לשון. אחר כך בסוף התורה כתוב שמשה רבינו אומר ליהודים, אחרי שתעברו את הירדן, והיה בעובריכם את הירדן, אז הוא אמר להם, יש שם סיפור ארוך עם אבנים גדולות שהם היו צריכים לקחת איתם. ומשה רבינו אמר להם, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, להקים את האבנים האלה אחרי שיעברו את הירדן. הם היו צריכים להקים את האבנים, ובתורה מפורט שמה את הסדר של העניין, ומה צריך לעשות על האבנים. כתוב הפסוק, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. היה ציווי שעם ישראל לכתוב על האבנים הגדולות את כל דברי התורה, ולכתוב אותם באר היטב. מה זה נקרא באר היטב? אומר רש"י על המקום, ב-70 לשון. פשוט לכתוב ב-70 שפות את כל דברי התורה. זאת אומרת, קודם למדנו שמשה רבינו אמר את התורה ב-70 לשון. ואחר כך היה ציווי נוסף, שאחרי שעם ישראל עובר את הירדן, הם צריכים לכתוב את התורה ב-70 לשון. זה עד כאן, זה הסיפור שמופיע בספר דברים. רק בסוגריים, ככה, מאיפה אנחנו רואים את הרמז? שכאשר כתוב באר היטב, הכוונה היא ב-70 לשון, אולי באר היטב הכוונה היא לבאר את זה היטב, לכתוב אותו ככה עם ביורים כראוי. אז מפרשים אומרים שהמילה היטב מרמזת בגימטריה ל-70. איך היטב זה בגימטריה 70? הרי היטב ה' זה 5 וי' זה 10 זה 15, ת' זה 9 וב' זה 2 זה ביחד 11. 11 ו-15, סך הכל 26. איך הגענו פה ל-70? אז פה יש צורת גימטריה שמחברים את האותיות ה', אחר כך ה' וי', אחר כך ה', י' ות', אחר כך ה', י', ת' וב'. אם נעשה את החיבור של כל החשבון הזה ביחד, אנחנו נגיע למספר 70, וזה הרמז שיש במילה היטב למספר 70. כל פנים, איך שלא נמצא את המספר 70 במילה היטב, אבל זה ברור שזה הכוונה, כפי שרש"י אומר, באר היטב ב-70 לשון. וכמו שאמרנו, לא נדבר היום על התועלת שיש בתרגום הזה, אלא נדבר בכיוון אחר. יש סיפור ידוע ומפורסם, רק הסיפור הזה יש לו או כמה גרסאות, או שהוא קרה בכמה הזדמנויות. מה הסיפור? אנחנו נצטט כרגע קטע קטן מהסיפור, שהוא מופיע במסכת שקוראים לה מסכת סופרים. שם מסופר כך: מעשה בחמישה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית. תלמי המלך ביקש, והחמישה זקנים הללו לקחו את המשימה ותרגמו לו את כל התורה ביוונית. עכשיו תראו איזה התייחסות קשה מתייחסים לכזה מאורע. כתוב במסכת הזו כך: והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. אותו יום שתרגמו לתלמי המלך את התורה ביוונית היה כל כך קשה כמו היום שהעם ישראל עשו את עגל הזהב. מה הבעיה? שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. כי כשמתרגמים את התורה ליוונית, אין יכולת לתרגם את התורה כל צורכה. אי אפשר לתרגם את זה באופן מלא, את התורה ביוונית, ובגלל זה מתייחסים למאורע כמאורע כזה קשה, כיום ש... כך כתוב, כיום שנעשה בו העגל. רק כדי שלא נבלבל את זה עם הסיפור הידוע, עם השבעים זקנים, שתלמי המלך גם להם נתן את ההוראה לתרגם את התורה בשבעים שפות, שם אותם בשבעים חדרים בודדים, כל אחד בנפרד, ושם יש את הסיפור שכל אחד מהם, וכולם ביחד כיוונו, וגם על זה היה לנו פעם עריכות, שכל אחד מהם שינה דברים בתורה, כי להשאיר את התורה כפי שהיא, בלי השינויים, זה מקבל... עיוות. ונביא דוגמה אחת, כי הדוגמה הזו נשתמש גם בהמשך. הדוגמה היא מהפסוק הראשון, הפסוק הראשון של התורה: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז הזקנים הללו עשו שינוי בפסוק. מה עשו שינוי? במקום לתרגם בראשית ברא אלוקים, אז הם שינו והם כתבו אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. ולמה הם עשו את השינוי הזה? כי אם הם היו משאירים אותו כפי שהוא, בראשית ברא אלוקים, יחשוב אותו טיפש תלמי שבראשית זה שם של מישהו שהוא ברא את אלוקים ואחר כך הוא עשה את השמיים ואת הארץ. כדי שלא יחשוב כזו שטות, אז הם פשוט הפכו את הסדר. על כל פנים, זה לא אותו סיפור של החמישה שהזכרנו כרגע, כי אנחנו רואים מיד בהמשך באותו לשון של המסכת סופרים, כתוב: שוב מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים ושיבם ב-72 בתים ולא גילה להם על מה כינסם. ואז יש את ההמשך שהבאתי כרגע. על כל פנים, במאורע הראשון שהיה אצל תלמי המלך, חמישה זקנים שתרגמו לו את התורה, ולא תרגמו אותה כל צורכה, כי אי אפשר לתרגם את התורה כל צורכה. כך כתוב, שאינה יכולה התורה, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. אז המעשה הזה הוא כל כך חמור כיום שנעשה בו העגל. כשאנחנו מעמידים אבל את המאורע הזה עם תלמי המלך מול מה שקראנו בתורה בספר דברים, משהו כאן לא הגיוני, לא מובן. למה? כי משה רבינו, כשהוא מתרגם את התורה, או כשהוא מצווה לעם ישראל לתרגם את התורה לאבנים, הרי אין ספק שמשה רבינו עושה מעשה נכון, מעשה טוב. הרי משה רבינו ציווה לעשות את זה, אז בוודאי שיש בזה תועלת גדולה. איך ייתכן שבסך הכל באו חמישה זקנים ובסך הכל תרגמו את התורה לאחד מהשבעים לשון, לא לכולם, לאחד מהשבעים? הרי ברור לנו שכשמשה רבינו תרגם לשבעים, הרי ברור שבין השבעים היה גם תרגום של יוונית, גם זה היה שם. אז אם כך, איך ייתכן שאפשר לומר על מעשה כזה של תרגום ליוונית כיום שנעשה בו העגל? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, מה זאת אומרת שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה? אי אפשר לתרגם את התורה כל צורכה בשפה יוונית. מה פירוש? הנה, משה רבינו תרגם אותה כל צורכה, לא רק ביוונית, בעוד 69 לשנה. אז איך אתה אומר שיש בעיה שהתורה לא יכולה להתרגם כל צורכה? לא מצאנו את הבעיה הזו בזמן משה רבינו, וגם לא בזמן שמשה רבינו ציווה לתרגם אותה ב-70 לשנה לאבנים. אז מה זאת אומרת שלא הייתה יכולה להתרגם כל צורכה? בכל השפות, בוודאי.
כל הרעיונות, כל הפנימיות,
עוד מעט, שכן. אתה נוגע בנקודה חשובה, אנחנו עוד מעט ניגע בזה. ואי אפשר לומר, כמו שזה כבר כלול בשאלה ששאלנו, אי אפשר לומר שהבעיה היא ספציפית עם יוונית, כי הרי ברור שמשה רבנו תרגם ל-70 לשון, אז יש בפנים גם יוונית. אז מה הבעיה? זה שאלה אחת. במיוחד השאלה היא, איך אומרים ביטוי כזה חריף? יום שנעשה בו העגל, אתם יודעים מה זה נקרא יום שנעשה בו העגל? יום של העבודה זרה, שזה הדבר שגרם לירידה הכי גדולה שיכול להיות. שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא ביום פוקדי ופקדתי. פיראון במשך כל ההיסטוריה שאין בו קצת מנעשה העגל. אז איך זה ייתכן לקחת כזה מעשה ולהשוות אותו למה? בזה שתרגמו את התורה ליוונית. מה הקשר בין הדברים? הרי התורה לא משחקת פה סתם במילים, ואם משתמשים בכזה דימוי, אז בוודאי שהדימוי הזה יש לו משמעות. אז מה המשמעות? אם היית אומר יום קשה בלי להביא דוגמה, גם היינו צריכים להבין למה זה קשה, אבל לא היינו כל כך מזדעזעים מהעניין. אך שאתה אומר קשה כמו יום שנעשה בו העגל, צריך להבין מה הדמיון. כדי לחזק את השאלה, פה דיברנו על איזה תרגום לגוי, תלמי המלך, עוד אפשר צריך להבין מה קרה פה. נביא סיפור בגמרא, במסכת שבת, על מעשה שהיה בתוך הישיבה, בין התנאים, בין תלמידי התנאים, ועל מעשה שקרה שם, גם כתוב ביטוי כזה חריף, כיום שנעשה בו העגל. מה קרה? אנחנו יודעים שיש שתי תנאים ידועים, שמי והילל. ושמי והילל, לכל אחד מהם היו תלמידים, ולתלמידים שלהם קוראים בית שמי ובית הילל. וידוע, היום אנחנו יודעים שבית שמי ובית הילל, ההלכה נפסקה כבית הילל, ובאופן כזה שיש אפילו ביטוי ששמי במקום הילל, אם נאמרו דברי שמי וקיימים שם דברי הילל שהם מנגדים, אז דברי שמי הם פשוט כאילו אינם, ההלכה פשוט לא כמו שמי. וחוץ מהמשנה אומר במסכת שבת שהיו 18 דברים שם שעלו לעליית בית גוריון, יש שם סיפור ארוך, לא נכנס כרגע לכל פרטי הסיפור, ושם גברו שמי על הלל. ככה כתוב במספר דברים. ושם בדברים, בין הדברים כתוב ביטוי כזה. ואותו היום, זה ציטוט במסכת שבת מהגמרא, ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמי כאחד מן התלמידים. יש גם סיפור בגמרא ששמי שאל את הלל, מה אתה אומר על זה? שאל אותו שאלות, והלל לא היה לו תשובה. ולא היה לו תשובה, פירושו שההלכה נפסקה כמו שמי, גברה דעתו של שמי. ואז הלל ישב כאחד מן התלמידים, לפני שמי. נו, אז מה הבעיה? שמי הוא לא היה, שמי אחד התנאים, גדולי עולם. אומרת הגמרא, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. עד כדי כך. אותו ביטוי שקראנו קודם על תרגום התורה לתלמי המלך, אומרת הגמרא במסכת שבת, המצב הזה שהלל יושב כפוף ויושב לפני שמי, הוא קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. מה הדמיון, ואיך אפשר לומר כזה ביטוי חריף על מעשה שבסך הכל מה קרה? והלל לא היה לך הרי תשובה, אז מה קרה? מה העניין?
מראש נאמר ש... לא, כי
שיש שמיים. אין בזה שום בעיה.
לא, שיש שמיים והילל.
נכון, אנחנו אנשים שמיים, נכון?
לא דובר שם על איזה שום.
נכון, בוודאי, זה מגביר את השאלה. אז רשי שם במקום אומר על המילה קשה, רשי בגמרא, אומר מה הפירוש היה קשה לישראל, מה היה קשה? אומר רשי, לפי שהילל נשיא. שמי היה אב בית הדין, והילל היה הנשיא. ועוד דבר אומר רשי, וענוותן, הילל היה ענב. נו, אז מה יש? אז מה זה קשור? מילא אם רשי היה אומר רק את המילים לפי שהיה נשיא, נוצר בזה, היינו מבינים שהנשיא יושב כאחד התלמידים, זה קצת לא מתאים מפני הגדולה והכבוד. הרשי מוסיף עוד מילה, וענוותן, הלל היה ענוותן, נו, אז עד הרבה, אם הוא ענוותן, אז עד הרבה זה סיבה שהוא כן יישב ככה, אין, לא נגרע מכבודו שום דבר.
אבל היה קשה לישראל, לא לילה.
מה קשה פה?
היה קשה לישראל.
אז מה קשה לישראל? נכון, אז מה קשה לישראל? אז אני חוזר שוב.
אולי הקושי
לישראל
ששמאי היה מחמיר, והילל היה מקל. בדרך כלל הלך לכולה בית
הלל,
לקושיה בית שמיים.
אבל כיום שנעשה בו העגל?
זה באמת...
מה קורה פה?
השוואה מאוד קשה.
קשה?
על מה הם דיברו?
על הלכות, דברי הלכה. שאלות בדיני תומה, טהרה, שאלות בכל מיני עניינים. בוודאי. אז מה, אז המילה לפי שהיה נשיא, אם רש"י היה עוצר במילים האלה לפי שהיה נשיא, עוד אפשר להקל את זה. היה נשיא, והנשיא יושב ככה. גם אז הדימוי כיום שנעשה בעגל הוא קצת קשה, כן? והמילן וטן בכלל לא קשורה לעניין, לא רק שהיא לא קשורה, היא בדיוק להפך, היא סיבה למה לא להסתכל על זה כקושי. אז כאן בעצם יש לנו כאן משהו לא מובן, ובעצם מה הדימים, משחקים פה עם מילים, כיום שנעשה בעגל, תחפשו בכל הגמרות והמדרשים, רק שתי פעמים כתוב כיום שנסע בעגל, חוץ מהמקרה של אותו יום שנסע בעגל, כמובן שזה כתוב בתורה. אבל העניין הזה של לדמות כיום שנסע בו העגל על דברים, צריך איזה פרופורציה. בעצם נסכם את השאלות. א', מה הבעייתיות בכל אחד מהמעשים כשלעצמו? וכמו שציינו, א', הסיפור של התרגום, אין בו בעייתיות, משה רבינו עשה אותו דבר בדיוק. למה אתה אומר שיש בזה כזה בעייתיות קשה? ואותו דבר העניין של הלל ושמי, מה הבעייתיות? הלל הודה לשמי באותו מקרה, לא היה לו מה לענות. אז מה כל כך קשה? זה סך הכל דעת שמי לדעת תורה. מה קשה בזה? והעיקר הדגש, עוד איזה קשה כיום שנעשה בו העגל, מה בעצם קורה? אז יש בעניין הזה תשובה בשתי רבדים. קודם כל תשובה ברובד הפשוט יותר, אחר כך נדייק קצת יותר לעומק. קודם כל ברובד הפשוט, שימו לב כמה מדויקים דברי חכמים. כל הזמן אנחנו חוזרים על המילים כיום שנעשה בו העגל, ומה מצטייר לנו בראש? מה זה נקרא יום שנעשה בו העגל? היום שעבדו עבודה זרה. אבל מי שמכיר את הסיפור בתורה בפרשת כי תישא בספר שמות, העגל נעשה ביום אחד, אבל מתי עבדו אותו? למחרת, לא באותו יום. כי הרי אהרון הכהן, אחרי שהוא ראה את העגל עומד מוכן, מה הוא אמר ליהודים? בואו מחר, חג להשם מחר. הוא קיבל שמחר משה רבינו ירד, ואז משה רבינו כבר ייקח את העגל, כבר יעשה איתו מה שצריך, והיהודים לא יעשו עבודה זרה, הכל יהיה בסדר. רק מה קרה? וישכימו בבוקר, אומרת התורה, הם קמו מוקדם מדי, השטן זירז אותם מהמיטות, פתאום כולם קמו בלי שעון מעורר, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים, ואז נהיה שם הכל הבלגן, וכו' וכו'. זה היה למחרת. אבל באותו יום שנעשה בו העגל, עוד לא היה עבודה זרה. נעשה העגל, הכינו מצב, זה יכל היה גם להיגמר טוב. כי כשארון אמר, חג להשם מחר, הוא אמר אחרי שנעשה העגל. הוא אמר חג להשם מחר, ארון הכהן התכוון חג להשם מחר, כוון שמחר יהיה משה רבנו יורד, איזה שמחה תהיה, הלוחות ירדו, איזה עושר יהיה, התורה תינתן, הכל יהיה בסדר. למרות שעשו עגל, עדיין לא עבדו את העגל. אז קודם כל, עוד לא נתנו תשובה לדברים, רק אני מוציא כרגע לדייק בדברים. כשאומרים יום שנעשה בו העגל, לא מתכוונים ליום שעבדו את העגל. מתכוונים קודם כל ליום שנעשה בו העגל, זה דבר ראשון. עוד אין לנו פה תשובה, עוד ניתן עוד כמה מילים. שרפו אותו בסוף. עכשיו... תרשום. עכשיו, מה בעצם נקרא יום שנעשה בו העגל? שימו לב את הרעיון, זה יום שחלילה, במקרה של העגל זה מה שיצא, יכול לצאת מזה חלילה עבודה זרה, אבל באותו מידה גם יכול לצאת מזה שום דבר, כלום. יכול להיגמר טוב, יום חג להשם. יום שנעשה בו העגל זה יום שהפעולה שנעשית באותו יום היא לא גרועה כשלעצמו עדיין, אבל יכול לצאת מזה משהו גרוע. זה נקרא יום שנעשה בו העדן. ברגע שהבנו שזה דיוק בדברי חכמים, לזה הם מתכוונים כשאומרים את המילים יום שנעשה בו העגל. עכשיו בואו נלך לשתי המקרים שהיה לנו ונראה מה המשמעות לשתי המקרים שהיה לנו, איך אפשר להבין מה התכוונו חכמים במילים כיום שנעשה בו העגל. אז בואו נראה כך. במקרה הראשון שדובר לגבי התרגום של תלמי המלך, שחמישה זקנים תרגמו את התורה לתלמי המלך ביוונית. ברור לנו שתרגום של התורה כפי שהוא, בלי שום שינוי, אם תיקח את התורה ואתה מתרגם אותו ממש ככה כמו שהוא, ואתה לא מבין את המשמעות הנכונה של הדברים. אז אם אתה לומד תורה בלשון הקודש, אתה לומד את התורה בשפתה כפי שהיא נכתבה, ואתה לומד את התורה שבעל פה שמסבירה לך את הדיוקים שבמילים, אז אתה קורא, אם אתה קורא שטחי, אתה יכול לצאת מזה לדבר לא טוב, אבל אם אתה קורא את זה עם ההבנה, עם הדיוק, עם הגישה הנכונה, יוצא מזה הבנה טובה. אבל אם אתה לוקח את אותו תורה ומתרגם אותו פשוט מילולית לשפה זרה, מה יוצא מזה? לא יכולה להתרגם כל צורכה. ואז אם אתה לא יכול לתרגם כל צורכה, איזה משמעות יוצא מזה? יכול לצאת מזה משמעות מעוותת לגמרי. ממש עיוותים גדולים. ואם יוצא מזה עיוותים, אז יוצא שמה שתרגמנו היום, והיום זה עדיין לא היה גרוע, אבל יכול לצאת מזה משהו גרוע ביותר, משהו לא טוב. ניקח אחד הדוגמאות, למשל, כתוב שם שהם שינו, שהיה כתוב הרי בתורה שאסור לאכול, יש רשימה של בעלי חיים שאסור לאכול. אחד מהבעלי חיים שאסור לאכול זה ארנבת. התורה כותבת שארנבת זה תמה. אז כל בתרגום של ה-72 זקנים, מה הם עשו? הם תרגמו במקום ארנבת, הם כתבו קלת הרגליים. זאת שיודעת לרוץ. מה אכפת להם?
כולם
עשו אותו דבר. מה אכפת להם לכתוב ארנבת? מה הבעיה בארנבת? אשתו של תלמי קראו לה ארנבת. אז הם פחדו שתלמי הטיפש הזה יראה כתוב בתורה שארנבת זה דבר תמה, אז הוא יגיד שהיהודים מורדים בו, ובעם ישראל שם כתבו בתורה שארנבת, כן, על אשתו, כן? אז זאת אומרת, אם אתה לוקח את התורה כפי שהיא, בלי שום הבנה, פשוט תרגום מילולי, אז יכול לצאת מזה דברים ממש לא טובים. זה מה שכתוב. אותו יום שתרגמו את התורה ביוונית ללא שום שינוי, ה-72 זקנים ששינו, אז לא יצא מזה דבר גרוע, כי הם עשו שינויים כאלה שלא יצא מזה דבר גרוע. אבל ה-5 זקנים שמסופר עליהם בהתחלה, שהם תרגמו את התורה כפי שהוא, והיה אותו היום קשה לישראל, כיום שנעשה בו העגל. מה הבעיה ביום שנעשה בו העגל? יכול היה לצאת, ומה יצא מהעגל, יום למחרת יצא דברים בעייתיים. מהתרגום הזה יצא אחר כך דברים לא טובים. אותו דבר מה שקורה עם הלל ושמי. הלל ושמי, מי שיקח כל הנוכחים באותו מאורע, שראו שהלל יושב לפני שמי כאחד התלמידים כפוף, ושמי הוא הקובע את הדברים, ואם היה אנשים שהיו נוכחים בשעת מעשה, והולכים משם, וזה המאורע שנחרט להם בראש. כעבור שבוע, כעבור שנה, כעבור 10 שנים, נתקלים במחלוקת בית הלל בית שמי. מה הם יעשו? איזה פסיקה הם יעשו?
שמי.
ראינו שהלל יושב כפוף. ראינו שהקובע זה שמי, אז יתרגמו את המאורע הזה ויישמו את זה לכל אורך הדרך. מה יצא מזה? יצא מזה שיפסקו הלכות לא נכונות. יפסקו הלכות כמו שמי, והרי ידוע שהילל ושמי הלכה כהילל ולא כשמי. אז חכמים אמרו, מאורע כזה שהילל יושב כפוף לפני שמי, זה יכול, זה כיום שנעשה בו העגל. מה הפירוש? יכול לצאת מזה חלילה כישלונות. עכשיו, מה הוסיף רשי את המילים לפי שהילל נשיא וענוותן? פה רשי הוסיף ברמז, מה באמת הסיבה שהלכה נפסקה כמו בית הילל תמיד? הילל ושמי, מה, שמי לא היו חכמים מספיק? כתוב ששמי היו חריפים יותר מהילל. שמאי ותלמידיו היה להם חריפות והבנה יותר מאשר להילל ותלמידיו. אז למה ההלכה נפסקה כמו הלל? למה זכה הלל שבסוף ההלכה הייתה כמו? אז כתוב א' בגלל שהוא הנשיא, וב' בגלל שהוא הנבטן, בגלל שהם היו נוחים ועלובים בהלכה. הם זכו בגלל זה שההלכה תיפסק כמוהם. אז זה מה שרש"י אומר, לפי שהלל נשיא והנבטן, וזה סיבה שמה? שבדרך כלל ההלכה צריכה להיות כמו מי? כמו הלל, כי הוא נשיא והנבטן. והמצב הזה שהוא יושב כפוף לפני שמאי יביא טעות שיפסקו בעתיד אולי הלכה כמו שמאי, זה יצא לא טוב. זה כיום שנעשה בו העגל. מה זה יום שנעשה בו העגל? יום שיכול להוביל למשהו לא טוב. זה תשובה.
יש איזה סתירה פה כל הסיפור. הסתירה היא שאם שמאי מלכתחילה היה כל כך מחמיר, ואם הוא היה כל כך שלילי, אז לא היה כתוב שמחלוקתם מלשם שמאי.
ודאי ששמאי כשמאי הוא דבר קדוש וטהור, והוא אחד מהדעות שלו הם לשם שמאי, אין ספק. אבל להלכה אתה לא יכול לעשות כמו. לעתיד לבוא כתוב שיתהפכו היוצרות, וההלכה תהיה כמו בית שמאי. ועל זה צריך ביור ארוך, יש לזה ביור ארוך, מה ישתנה?
לא רציתי להיכנס לזה.
מה יהיה?
לא רציתי להיכנס לזה, אבל אי אפשר מתוכן התמונה להוציא איזושהי מסקנה.
אבל כרגע
היה כל כך שלילי כמעט.
חס ושלום, לא שלי כשמי. אם תצא מזה פסיקה לא טובה, אז זה דבר שהוא טעות. עכשיו, אנחנו רק עצרנו ברובד אחד, אולי נוסיף, חייבים להוסיף פה את הנופך הפנימי יותר והמדויק יותר, ואז התמונה תהיה יותר שלימה. הרי סוף סוף, אם חכמי ישראל רצו בשתי המאורות הללו להגיד רק שיש בעיה גם במקרה הראשון וגם במקרה השני, ומה הבעיה? שעלול לצאת מזה משהו לא טוב, הם לא היו משתמשים בביטוי כיום שנעשה בו העגל. היו אומרים זה יום קשה כי יכול לצאת מזה טעות,
כי מעשה העגל התכחשות לבורא.
או, בדיוק, אם הם השתמשו בביטוי של עגל, זה לא רק בגלל שהם רצו לומר שיכול לצאת משהו לא טוב, כי לא משחקים עם מילים. ואם הם השתמשו בביטוי כזה, הסימן של המילה הזו יש דימוי יותר פנימי. עבודה זרה. איפה העבודה הזרה קשורה פה בעניין? אז פה אנחנו נדבר קצת על העגל, ונבין מה הבעיה בעגל, ומזה נבין למה באמת קישרו את שני המאורות הללו לעגל. מה הבעיה בעצם בעגל? מי שקורא את הסיפור ככה על פניו נראה כאילו שהיהודים פשוט חיפשו משהו תחליף לבורא עולם. זה לא נכון. בפסוקים כתוב אחרת. מה הפסוקים אומרים? כי זה משה האיש. לא ידענו מה היה לו. זה מה שכתוב. משה לא נמצא. אז מה עושים? בואו נחפש תחליף למי? למשה. זה מה שהם חיפשו תחליף. עכשיו, מה הרעיון שעמד פה? בואו נבין מה עמד מאחורי ההיגיון או החוסר היגיון של היהודים. הם לא היו כאלה טיפשים, אבל בוא נבין מה הטעות שלהם. היהודים אמרו ככה, שמה בכלל צריך את משה רבינו? למה יש משה רבינו? למה לא ישירות בורא עולם? כי הקדוש ברוך הוא קבע, הקדוש ברוך הוא, שכדי להיות בבריאה, כדי להיות בהתגלות בין האנשים, הם חייבים ממוצע. ממוצע שהתפקיד של הממוצע יהיה לחבר, כמו שמשה רבינו אומר, אנוכי העומד ביניכם ובין אלוקיכם להגיד לכם את דבר השם. הם חייבים ממוצע. אם לא יהיה ממוצע, מה יקרה לעולם? פרחן נשמתם כשהם שמעו ישירות מבורא עולם. אין קיום לעולם. חייבים ממוצע. מי יהיה הממוצע? מלאך? לא. מי יהיה הממוצע? בשר ודם. אדם שיכולים לראות אותו, לחוש אותו, לשמוע אותו, לצלם אותו, בשר ודם. והבשר ודם הזה הוא מצד אחד בשר ודם, אבל הוא ממוצע שמחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה התפקיד של משה רבינו. רגע שמשה רבינו נעלם, אומרים עם יהודים, צריכים לחפש ממוצע. בוא נהיה יותר טובים. אם ממוצע שמתחבר לעולם, בוא נחפש ממוצע שהוא עוד יותר בתוך העולם. אם הממוצע יהיה עוד יותר בעולם, אז זה יחדור יותר לעולם. אז למה ניקח ממוצע מסוג המדבר? בוא ניקח ממוצע מסוג החי. בוא ניקח מסוג הדומם. בוא ניקח ממוצע יותר נמוך. עכשיו, נכניס בסוגריים, הטעות שלהם כל כך חמורה? לא. עובדה, הקדוש ברוך הוא אמר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוך. ממה עשוי המקדש? מזהב? חפצים גשמיים? אתה נכנס לקודש הקודשים, מה אתה רואה שם? על הארון הקודש שבתוכו לוחות הברית. מה יש על הארון? שני קרובים עשויים מזהב בתוך קודש הקודשים. למה? כדי שיהיה משהו גשמי מדומם אפילו שדרכו. מה יד בין הקרובים? הכל שהבורא דיבר עם משה רבינו, מאיפה הוא יצא? מבין שני הקרובים, כך כתוב בפסוק. זאת אומרת אז המחשבה של היהודים היא לא כל כך לכאורה יצא מתוך איזה טיפשות. כתוב שהיהודים ראו בהר סיני את המרכבה העליונה, ראו את השכינה עם המרכבה, ואחד מארבע רגלי המרכבה זה כתוב פני שור. יש במרכבה העליונה פני נשר, פני שור, פני אריה, פני אדם. הם ראו פני שור והתאבו בזה. נראה לנו שזה, נראה שזה דבר טוב. אז אם זה כל כך טוב, אז מה כל כך רע? אז אם היהודים היה להם מחשבה כל כך בנויה באיזשהו היגיון, אז מה, איפה הטעות שלהם? הטעות היא אחת. אם אתה מחליט על הממוצע, או שהקדוש ברוך הוא מחליט על הממוצע? אם אתה יוצר את הממוצע, או שהוא יוצר את הממוצע? אם הקדוש ברוך הוא קובע מה הממוצע, זה קודש קודשים. ואם אתה קובע מה הממוצע, זה עבודה זרה. זה הבדל שמיים וארץ. עגל זהב וכרובים מזהב. זה קודש קודשים וזה עבודה זרה. למה? כי זה בציווי אלוקי וזה בהמצאה אנושית. מה שבן אדם ממציא לבד, אין לו יכולת להוריד קדושה, להפך, זה ניתוק מהקדושה. ומה שנראה אותו דבר, אותו חומר, אותו זהב, אבל הוא בציווי אלוקי, אתה תסתכל עליו ואתה תראה אלוקות. למה? כי הבורא הכניס את עצמו בזה. אתה תיצור את זה, מה תראה? אתה תראה אגו וזהב וחומריות ולא תראה כלום. זה בעצם הבעיה בעגל, שמנסים ליצור לבד משהו שאמור להיות אלוקות, אבל הוא לא יהיה אלוקות בשום אופן. למה הוא לא יהיה אלוקות? כי אתה יצרת אותו לבד. עכשיו נראה מה קורה פה. יהיה לנו יותר קל במקרה הראשון, קצת יותר קשה במקרה השני, אבל בוא נראה את המקרה הראשון. במקרה הראשון, התורה היא קדושה. כל מילה בתורה היא קדושה. כשמשה רבינו מתרגם את התורה, לא אכפת לי אם זה יהיה ל-70 לשון או ל-100 לשון או לא משנה למה. אם משה רבינו מתרגם את זה, או שמשה רבינו מצווה לתרגם את זה, אתה תחזיק את התרגום, ומה תראה בתרגום? תורת השם. מה תרגיש בתרגום? קדושה אלוקית. שום טעות לא יצא מזה, שום נזק לא יצא מזה, שום כישלון לא יהיה מזה. למה? כי זה הלכת בכוחו של משה רבינו. כשתלמי המלך אומר לך, תתרגם לי בבקשה את התורה ליוונית, אותו שפה, נראה אותו שפה, אבל תרגמת את זה בגלל שתלמי. אז אחד מהשתיים, אם אתה תעשה תרגום מילולי, יצא משם, במקום אלוקים ברא את העולם, בראשית ברא את אלוקים. לכן הרי הם שינו. זאת אומרת, זה עבודה זרה ממש. תיקח את התורה שהחמישה זקנים תרגמו לתלמי, יסתכל במילים הראשונות, מה הוא יחשוב? לא כמו התיקון שעשו 72 שבאו אחריהם. מה הוא יראה? בראשית ברא אלוקים, אומרו, אלוקים? יש מעליו עוד מישהו? מי שברא אותו, קוראים לו בראשית. זאת אומרת, עבודה זרה ממש יצא. כשאתה מסתכל אבל בתורה שלנו כתוב בראשית ברא אלוקים, לא יצא לך כזה טעות. למה? כי תורת השם, תורת השם, יש בזה את הקדושה. התרגום של 70 שפות שמשה רבנו תרגם את הפסוק הזה בלי שינוי, לא יצא מזה שום טעות. למה? כי משה רבנו שלח אותך לתרגם. משה רבנו שלח אותך לתרגם, זה בסדר גמור, אין שום בעיה. יש בזה קדושה, זה כמו קרובים מזהב שהבורא ציווה לעשות, זה קדושה, קודש קודשים. כשאתה מנסה ליצור לבד משהו דומה, זה נראה דומה, מאמא, זה ממש אותו דבר, אבל אתה יצרת יצירה משלך, תדע לך זה כיום שנעשה בו העגל, יצא מזה עבודה זרה ממש. זה כבר יוצא שהדימוי ליום שנעשה בו העגל הוא לא סתם. זה לא סתם שרצו להביא דימוי למשהו שיכול לצאת כישלון. עוד איזה כישלון יכול לצאת? עבודה זרה. מה קורה עם הלל ושמי? פה זה קצת יותר עדין, כי הלל ושמי שניהם מדובר בקדושי עליון, בתנאים גבוהים וכדומה. פה זה קצת יותר עדין, אבל נשתדל במילים מסוימות להבין את זה. הלל הוא קו של חסד, שמי הוא קו של גבורה. הלל מתיר, שמי אוסר. מאיפה בא הכיוון להתיר? מה זאת אומרת להתיר? או מאיפה בא הכיוון לאסור? כשאתה נמצא בסביבה מסוימת, נגיד בלכות שבת, אתה נמצא בסיטואציה מסוימת שיש בו מחלוקת בין בית שמי לבין בית הלל. בית שמי אמר לך, תשמע, כך מקדם ביטחון, אל תיגש. אם אתה תיגש, אתה יכול חלילה להיכשל, תברח. אסור וזהו. תקבול את ידיך מה זה אסור. תיכנס לתוך איזה בית סוהר, אסור וזהו. למה? כי אם אתה תתיר, אתה חלילה יכול ליפול. הלל בא ואומר לו, מותר, אתה יכול לעשות את זה, אתה לא תיפול מזה, להפך, אתה תשתמש עם זה נכון, אתה תישאר במסגרת של תורה ומצוות, ושום דבר לא יקרה. שתי גישות, איך לגשת לדברים? להתרחק או להתקרב. כמובן, כשהגישות הללו באים מפיו של הלל או מפיו של שמי, אז אין ספק שזה קודש קודשים וזה אמת ויציב וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם רואים את הלל יושב וכפוף לפני שמי, זאת אומרת רואים שהחסד כפוף לגבורה, אם אנשים יתרגמו את זה וילכו עם זה בחיי היום יום שלהם ויגידו מהיום אנחנו נוקטים בקו של שמי, לא רק במה ששמי אמר, כי מה ששמי אמר זה אמת, אבל הם יגידו אנחנו למדנו שיעור שהיהודי צריך בחיים שלו לחיות בקו של גבורה בלבד. למה? כי יש פה בעיה. אם אתה תתעסק עם דברים, אתה חייב להתרחק. הדברים האלה יכולים חלילה להפיל אותך. מה פירוש? יש דברים שמחוץ לבורא ואתה פוחד שהם יפילו אותך? מה? הגישה הזו, אם לפי הכללים מתי שאומרים לך להתרחק, אז תתרחק, כי התורה אומרת לך להתרחק. אבל אם אתה תיקח את זה כאורח חיים, לא בכללים שאמרו לך, אלא תיישם את זה בכל דבר ודבר, לאט לאט להכניס לך לראש, חס ושלום, כאילו יש כאן שתי רשויות. יש רשות אלוקית, ששם מותר לך להיות, יש בעיה, יש שם, אל תיגע, שם זה בעיה, זה יכול להפיל אותך, אתה חייב להתרחק. אין שתי רשויות, הבורא נמצא בכל מקום, אתה לא צריך להתרחק משום דבר, אתה צריך להכניס קדושה בכל מקום. יש את הביטוי הידוע שעתיד אדם ליתן את הדין על כל דבר שראו עיניו ולא השתמש בהם כמובן בצורה נכונה. זאת אומרת, הבורא נמצא בכל מקום, בכל פרט. הגישה של שמי, אם היא יוצאת מהמסגרת של הישיבה ואדם לוקח את זה לא בצורה נכונה, זה כיום שנעשה בו העגל. חלילה בריבוי השתלשלות יכול לצאת מזה חלילה עניין חס ושלום לא טוב, ומזה פחדו חכמי ישראל. הם אמרו, תשמע, הגישה הזו היא יכול לצאת מזה קלקול, צריך להיזהר. זה בעצם הצד השווה בין כל הרעיון, שאדם צריך לדעת, ויותר קל להתחבר לסיפור הראשון, שכל מה שאתה עושה בשליחות של התורה, בשליחות של משה רבינו, זה קודש קודשים, זה טהור, וזה נקי, וזה בסדר גמור. אם תיצור דברים לבד, גם אם זה נראה לך כמו ודומה, ואולי, וכל סמל, תפילין זה סמל, אבל סמל שהתורה נתנה. יבוא אדם ויגיד, טוב, התורה נותנת סמלים כדי להתחבר לבורא, אני רוצה לברוא וליצור ולהמציא עוד סמלים כאלה ואחרים. מה יש? אם אתה יוצר אותם, אם זה יצירה של אדם, לא שווה שום דבר. אין בזה כלום. יצירה אלוקית זה קודש קודשים. זה בעצם הנקודה והמסקנה. ואם נרצה לקשר את כל זה לתקופה שאנחנו נמצאים היום בין המצרים, שהרי יום שנעשה בו העגל, מתי נעשה העגל?
שבת.
לא, נעשה העגל מתי? ב-17 בתמוז. 17 בתמוז נעשה העגל. ואהרון הכהן, כשהוא ראה את העניין הזה של יום של חטא העגל, 17 בתמוז, הלוחות נשברו ב-17 בתמוז. סליחה, העגל נעשה יום קודם, בתזיין בתמוז. וב-י"ז הם השתמרו הלוחות, כי אז הם עבדו לעגל. היום הזה של י"ז בתמוז, שעבדו את העגל, ארון הכהן יום קודם מה הוא אמר שמה יהיה מחר? חג להשם מחר. אומרים על זה המפרשים שכל דברי אהרון לא יוצא לריק משום דבר. אם אהרון הכהן אמר על י"ז בתמוז וחג להשם מחר, המילים האלה מהדדים, הם קיימים, הם רק מחכים לאותו רגע שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, ונראה שהיום הזה זה חג להשם, וכמובן גם תשעה באב אותו דבר.